stavano che le sono che vengono qua e hanno detto finire con le mani al conto della collega della sì della usciasse di farlo di questo del mio latte e il mio osso come finire non c'è la crema si è venuta da te, la sicura ci è da te e abbiamo prima da Sia e tra me che va e c'è abbiamo spiegato a Achel Achel, come se non c'è, c'è lo c'è il suo signore, c'è il suo c'è il suo c'è il suo Achel, c'è lo c'è come se non c'è l'anno è di te e a filo è poco di passo c'è lo c'è, c'è lo c'è c'è il suo c'è il suo c'è il suo c'è il suo פשוט אפשר להביא למשל של מקומות רבות מאוד. מי שנמצא מחוץ לחוק, מחוץ להסכמה, מחוץ לקונצנזוס, ושניתן לומר עליו כל דבר, פשוט כל דבר. הוא לא מחזיק ממך, הוא אחד מהחלוצים של אלה שהובילו את המהלך, שהציבור שלנו היום, אין שלא להיות, הוא רחוק מאוד בלעד האחר. הוא לא כזה. הוא לא נמצא שם. ולהכניס אותו אל תוך השיח הפנימי כאן בארץ השוק. לא משמע היום תשאג בדרך שלו, והומור וחזון. אבל עשה את הדברים האלה, ואני חושב שקידם את הציבור שלנו בצעד גדול מאוד. לקראת זה, הציבור שלנו, זה הציבור שלנו, הוא אותם מוצא, הוא כנראה יותר כך עוד הרבה זמן. אבל הוא מדשדש איפשהו במרכז, ולא מחוץ למגרש. אין שם, המרכז אולי לא בניגול הפנימי ממש, אבל אם נשתש אין שם, יש הרבה מאוד עבודה לעשות. גם בתקשורת, גם בספרות. ראינו עכשיו את כל הברנצ'ה שמחליטה, מה שמחליטה בנושא כנס ישראל, אולי דברים שאין ראוי לדבר עליהם פעם, זה לא המקום. יש עוד ברנצ'ות למיניהם וכל מיני מקומות, אבל בדבר העיקרי הזה, אלה שקוראים את סדר היום, הציבור כבר לא ניתן להתעלם ממנו, כמו שהיה ניתן להתעלם ממנו לפני שאתם נולדתם, ודברים שאתם לא תאמינים משאים לגמרי. אבל היה שלב מסוים ברדיו, זה היה בלי הוראה שהתקבלה מגבוה, אפילו בסטטיסטיקה של תאונות דרכים, לא בנו את ההרוגים ביהודה ושומרון. לא נראו כבר דברים אחרים. מתוך הסטטיסטיקה הזאת לא בנו. זה מישהו אחר, זה אנשים אחרים. זה תוכן בסיפור שלנו, זה תוכן מלפניו, אבל היכולת להביא אותנו למקרה היה מעל הנקץ שלו. עם לב טהור היה אדם עם באמת לב חם וטוב, אני חושב שאתה מבין, ובאמת ניתן משום שלא מסמוכי. משום על הרשיות. הנושא שלנו הוא שאלה דברים, נושא לא גרועות, אני אשלה שמצמיק אותם, אני בטח כמו משהו כמו שבעה וחצי דברים, ואז אני מצמיק על המסקש, היום באתי עם 20. בסדר, התלמידים שלי הסבלו מזה שאלה שלו את זה במסגרת השונים הקדמים, אבל הנושא שלנו באמת נושא מורכב מאוד, אנחנו נחלק אותו לשלושה כדורים שהם חתוכים לחלוטין אחד מהשני, זה גם ברור במקום קרובות. הנושא שקשור לסוגיה שלנו בעצם הנושא השלישי. וזה לא עדות בכתב, אלא עדות מתוך הכתב. זה נכון שמישהו מעיד מתוך הכתב. אבל הנושא הזה קשור לנושא השני, שעלה בעדות מתוך הכתב, הראשון מבחנה בין עדות מתוך סתם כתב ועדות מתוך כתב. היה צריך להתחיל להתאים מה זה שתם. זה הנושא השני, אבל לפני כן, צריך מה לעשות, הנושא הראשון, הנושא הראשון הוא מה שנקרא הראשון המדיין והמדיין כתבן, או האם אדם יכול להעיד בכתב, או למשלוח את העדות שלו בכתב, או לכתוב אותה לבית דין כשהוא נמצא בתוך בית דין. הנושא השני, כלומר, הנושא הזה שמספיק לעשות, עוד חלקו אני מקבל את כולו, הוא מהנחה, שיש הנחה להתיין ולא בכתבן, אז מה זה שטר? אז השטרות הן עדות בכתב בעצם, זמן בין שטר, שקשר לבין עדות בכתב שפסולה. אבל כרגע לא נעסוק בזה, בקצב השולחן, ונעסוק רק בדרשות ובהלכות שעולות מתוך הדבר הזה, שנקרא בפיהם לא מפיק דבן, כלומר שאדם איננו יכול להגיד בכתב. וכך נאמר בספרי, אני מדברים אבל חסר, אבל יותר קשה לנושא את זה במשנה במסכת מקום, אבל בספרי זה המקום, על פי שאומרים, על פי שלושה עדים יקום דבר, ולא על פי כתבן ולא על פי תורגמן. כלומר, הדיווק של כתב ושל תורגמן, במקרה הזה, מנתי לדבר הזה לא לגמרי ברור, ואני חושב שיש כאן מילה מכשילה. ואת זה אנחנו נוכיח את הדבר הזה, אני חושב שיש כאן מילה מכשילה. כלומר, בואו נגיד, אם אני הייתי צריך להמשך את הספרי, וגם את הגמרות אצלנו, אני אנסה את זה אפשר לתת. אני חושב שאני הייתי צריך להמשך אותה. אבל בכל מקום, אם אני הייתי צריך להמשך אותה, אז הייתי אומר, על פי שניים דיו, או על פי שלושה ימים גובה, ולא מכתבן, ולא ממתורגמן. לא הייתי משתמש במילה על פי. בגלל שזה, כשאני משתמש במילה על פי, אז פירוש הדברים, אפשר על פי העדים, ואפשר על פי הכתב. המילה שניים או שלושה, למעטת לי, שניים או שלושה, העדים, לא הכתב, העדים, לא מתורגמן. בעוד שהמילה שאותה צריכים לשלול כאן, היא את המילה שמקבילה לא לעדים, אלא את המילה שמקבילה לפה. אנחנו נראה את זה, על פי שניים עדים ולא מי כוון. כלומר, הכתב הוא המקביל לפה, פה זה פשוט פה. ולא על פי, כמו שאנחנו מבינים, אני עושה את זה על פי משהו, כן? אלא פה זה פשוט פה. וצריך להיות בפה ולא בכתב בנושא הזה. אבל זה אנחנו נבדוק. התוספת נותנת לדבר הזה מקור אחר. המקור שנותנת התוספת הזה בשמעה, כן, במסכת הפסוק בתורת כהנים, ונפש כתכתב ושמע קול עלה, והוא עד הוראה בידיים, לא יגיד למשא את המקור. כלומר, זה החיוב של אדם להעיד עדות, כשמישהו דורש ממנו להעיד עדות עבורו. אז כתוב גם בשמעה להוציא את החרש, שהוא לא שומע. או ראה להוציא את השומע. או ידיים להוציא את השוטה. אם לא יגיד, למסע אבנו. אם לא יגיד, להוציא את הילם. אלו דבר הראשונים. כלומר, מה שנקרא צבא, זו משנה הראשונה. רבי עקיבא אומר, אדם שטח לך כתב שאלת היקב. איך יש פירושים וחירושים, ויש חוקרים ושוטים, תלמוד לומר משפט אחד ירחם, כדיני נפשות, כך דיני ממונות. לא לגמרי ברורה, תוספת. אבל הלימוד נראה על עצמו ברור. יש לנו כן שלושה לימודים שונים, שאני רוצה שאנחנו נראה אותם, או מעל פי שניים עדים, או מי ושמע כל עלי אם לא יגיד, או מי ודרשת לך כתב ושאלת היטב. הגמרא בקיטין, שהיא המקור הביטוי מפיהם ולא מפקטרם, אומרת לתניה, מדבר ואינו שומע זה מחרש. שומע ואינו מדבר זה מילים. כמו שאנחנו קוראים. וזה וזה הרעים כשיתחים בכל דברי. כלומר, אתם נחשבים כשיתחים בחורים, כלומר, הם לא נפסדים שום שוטט. לגבי חרש, יש לזה בדיונים, לגבי אילן, הדבר הזה פשוט לחלוטין, שאילן אפשר כפיתוח. אומר שם גם רמר, זה העיקה של יקש, נתניה. אם לא יגיד, פרק לאילן, שאינו יכול להגיד. זה מה שראינו בתוספת. אמרי, היכול להגיד מתוך הכתב. למשל, הגדה ניתן להגיד על ידי כתב, להגיד זה לספר. למה צריך להיות דרך כדי דיבור? כלומר, והיא גדתה לפניך, והיום אמרו לאמור, ועבור זה עשה שם לי מציתי מצחק. לא, אבל הכל הייתה יכול לכתוב. טוב, אפשר להגיד סיום, טוב. אפשר לכתוב, אבל אני מדבר באופן עקרוני, כלומר, ודאי שלהגיד אפשר גם על ידי כתיבה. הגדה של פסח, אמר לה הבא עדות כמה, שאני עדות ברחמנה אמרתי מפיהם ולא מפי כתבן, הוא עקד וכבר מופיע כשני מקומות שונים, כשני מקומות האלה מופיעים יחד, מה היחס בין שני מקומות האלה, שאם לא יגיד מפיהם ולא מפי כתבן, זה המשך לי הדיון חשוב מאוד בנשק ובנקצות, אבל אנחנו נגע לפניכם בכמה דברים אחרים. רשי על התורה, תוזכר את עצמנו בפרמות בעיקר מלאבים אותו, פרש שבעיקים חייבים ממש לשמוע את העדים. לא מהכתב ולא ממתורגמן. אומר שמרשי על פי שני עדים, ולא שיכתבו את עדותם באיגרת וישלחו לבית דין. לא שיימות תורגמן בין העברי ובין הדייני. אבל כאן ברור מאוד שכה שאומר, לא ישלחו את דודו, לא יכתבו את דודו ויגרת וישלחו לבדים. כלומר, אנחנו צריכים לראות את הדין בעיניים. האם צריכים להיות פרדים, צריכים להיות פרחים של הדין. רשי לא שולל, פשוט, נקרא שהעדים נמצאים בבית הדין. וכותבים לנו את זה, במקום לדבר, כותבים. כלומר, יכולנו לנו ברשי, אין שום סיבה לפסול אילם. אילם לא מדבר על אחד שכותב את דבריו באיגרת מדיק בול, ושולח בדואר, ובעוד שכל זה יגיע לבדים ובדים יקראו את זה. ושם אתה מדבר על נתק מאוד גדול בין העד לבין בית הדין. נאמר, אדם מגיע לבית הדין, והוא כותב את דבריו, הוא נותן את הכתיבה, והוא עומד מאחורי הדברים, והוא מהנהן בראשו וכו'. אז בוא נראה מרש"י שרש"י לא עושה את זה. גם אומר לו שיעמוד תורגמן בין העדים ובין הדיינים, כלומר איפשהו חוצץ ביניהם, אולי זו יש משמעות, אולי תורגמן, עכשיו עוזר פה ושם, אולי זה לא מוכר. וכאן אנחנו באמת צריכים לראות את הפסוקים, נראה אותם תכף ונראה מה אנחנו יכולים לדייק מהם, וכאן בדיוק התנאים למדו את ההלכה הזאת. נראה שאולי יש כאן גם מקור נוסף. כתוב לו, יקום אחד ואיש עבודו בכל חטאת בכל חטא אשר קטן בשני דין ושלושה ימים יקום לך, כי יקום את חמאס ואיש לענות בו שחד. עדו שני אנשים אשר להם הולכים לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, ודרשו השופטים היטב, ועד שקרא עד שקרא בעל יחיד, ועשיתו לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביעתה הרע מקלתך. שאלה הגדולה, כמובן, אני לא בדיוק מדובק בדברים האלה. הפסוקים, אני מודה שגם בפשטם, לא לגמרי ברורים. וכדי להדגים עוד כמה הם לא ברורים, בואו נלך למדרשים שונים, ונראה את השאלה, מה נבוש? מה שאני אמר כאן, ועמדו שני אנשים אשר להם אביב לפני השם. אני קורא בסנהדרין, יש לי הרבה מונקות, אבל נקרא רק מקורות עדינים. סנהדרין, דף ו', לפי לפניכם, יהיו העדים יודעים את מי הם מעידים, ולפני מי הם מעידים, ומי עתיד להיפרע מהם, שנאמר, ועמדו שני אנשים אשר להם אביב לפני השם. מה שמה, הגמרא מבינה מה זה ועמדו שני האנשים? העדים. בשבועות כתוב בדף למה תתנו רבנן ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב בדבר. אתה אומר בעדים, הוא אומר לך בעלי דינים. שהוא אומר שהם נאמרים, אבל בעלי דינים אמרו, עמדו גם עמדו שני האנשים בעדים הכתוב בדבר. זו הדרשה ידועה, שממנה בעיקר עמדו פשוט של אישה לעדות. אנשים ולא נשים. למרות שעל פי הפשט, מה זה מעמדו שני אנשים אשר להם רגשים? אשר לפני הערים לפני השם. כוונה שהיא בעלי הדין, אז מה, נגיד גם שאישה לא יכולה להיות בעלי הדין? הרי זה ודאי דבר שאני אומר לילדה, אבל ודאי שאישה יכולה להיות בעלי הדין, אם אישה היא לבטא כסף או אישה לבטא כסף, אז מה, אז היא לא תעמוד למשפט, אבל היא לא יכולה לתבוע מישהו למשפט, ודאי שכן. אני יכול להגיד לכם, יש מקצוע, לא יודעת כמה שתמשים היום, פעם מקצוע במידי אישות, טוען רבני. טוען רבני. טוענים רבנים שיתחו את דיני האישות, עד אין קצת, לא יודע, בעל ואישה לפני הבידים וזה, באים טוענים רבנים וטוענים טענות כמו עובדים, ופורמים שם כל דין ממשך, לא יודע כמה שם. למה זה? כי דיינים לא רוצים לבעות נשים בבית הדין. היו בתחלת, היום יש כבר טוענות רבנית, פעם היו רק טוענים רבנית. כדי שאישה לא תעמוד כבעלת דין לפני הדיינים, זה לא צנועות, כן? וזה שיבח את כל המשפטים, ואז לכאורה באמת לעמדו שני אנשים, אנשים ולא נשים. אבל ודאי, שאישה היא בעלת דין, ודאי שיכולה לעמוד, אין שום ספק. אני יכול להביא עוד מקומות לעניין זה, בירושלמי ועוד, אבל יש גם מדרשים שרואים את הפרשה כפשטה שהם בעלי דינים, כן? אני קורא את הסיפור העדון שלנו בשטח, שעבדו הרג את הנפש, הסנהדרין בדף י"ט, אמר לשמעון בן שטח, ינאי המלך, מות על רגליך ויעידו לך. כלומר, ינאי היה שם נידון בגלל שעבדו רק את הנפש. ינאי המלך, מות על רגליך ויעידו לך, לא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר בעלי העולם אתה עומד, שנאמר, ועמדו שני האנשים אשר עומדים לפני השם. משמע, הנידונים הם האנשים שעומדים לפני השם. אני יכול להביא עוד דוגמאות רבות, למשל בירושלמי בן דרים, והשואל, שם דבר על מי שבא להדיר את מדרו, והשואל צריך להיות עומד מן הדין, שכתוב, ועמדו שני אנשים אשר להם מריב. אין לי עומדים אלא נידונים, שואל הלכות אגדות מנהל, ובמה עמדו ועמדו. כלומר, כשם שהנידון לפני בית הדין צריך לעמוד, גם מי שמבקש שיתירו לו את הנדר צריך לעמוד. לא רק זה, אלא גם מי שבא לשאול את הרב הלכות או את בית הדין, הלכות ואגדות, הוא צריך לעמוד. לא לשבת אלא לעמוד, ולומדים זה ועמדו שני האנשים אשר אליהם הריד לפני השם. אבל מה שאפשר כשאר פסוקים, שהאנשים אשר להם הריד לפני השם, הכוונה לנידונים ולא לעדים. אני יכול להביא גם מהמחית, אני יכול להביא, יש לנו דוגמאות רבות גם לכאן וגם לכאן, וזה הדבר שאנחנו צריך לעמוד עליו. אבל מכל מקום, אני אקרא פה קודם כל לדברי הריטב"א בעניין שלנו. הריטב"א במסכת מכות, גם המשנה אומרת את זה, דף ו' עמוד ב', זה שמופיע בפניכם. אומר, ויש עומדים דף לכף דמיית אלא מקרא בעדים, והוא עדים לבעלי דינים. ועובדה דענו לאוזן, כן, יש מצפו סיפור של רבא, וכן דעת רבינו מאיר הלוויזר. ומאתם עומדים למה שאמרו בעלמא, על פי שניים עדים מפיהם ולא מפי כתבם, שזה מעניין אותנו, הוא הדין לבעלי טענות, בעלי דינים, דבאים על מפיהם ולא מפי כתבם, אלא שסופרי הדיינים כותבים טענותיהם. וזה אחר, הם צריכים לטעון את הטענות לפני בית הדין. וכן כתב הרב בעל העיתור צריך, כבי אדם בפרק סיבוריה, שאם אמר שכתיבו טענותיהם וישקו לבדים שידונו עליהם למה שמיה כבר לכתוב. כלומר, אם שני מסכימים, מסכימים. אבל אם לא, אחד מבעלי הדין יכול לקבוע ששניהם יבואו ויגידו את טענותיהם בעל פה לפני הסנהדרין. הוא ממשיך ואומר, אני מדלג שוב, אבל בנותנים כתבי טענותיהם לבית דין ואומרים להם שהם טוענים כמו שכתוב שם, אין בכך כלום. אין בכך כלום כמה זה קשה. וכמו שנהגו דעה מביהם, כן אמה, שאפילו בעדים כתב הרש"י, מביהם ולא מביא כתבם שלא ישמחו עדותם לבית דין ואיגרת, כמו שכתב בפירוש התורה. הכל שנותן עדותו כתב לבית דין, ואומר מה שכתוב כאן, אני מעיד מביהם, כן אמה, וכן נהגו. כלומר, הריטב"א אומר לנו כאן שתי הלכות מחודשות. הלכה אחת הוא מקל, והלכה אחת הוא מחמיר, והלכה אחת הוא מקל. הלכה אחת שבה הוא מחמיר, הוא טוען שלא רק העדים צריכים לומר את דברים בעל פה, מפיהם ולא מפי כתבם, אלא גם בעלי הדין שכתובים בפרשה, מפיהם ולא מפי כתבם. כלומר, יש כאן הלכה כוללת שלא קשורה דווקא להגדת עדות. יש כאן הלכה שהיא בעצם דין בהלכות בית דין, היא לא בהלכות עדים. זה לא שעד צריך להגיד מפיו, שאחרת זה לא נקרא הגדה. כמו נגיד שאנחנו צריכים את התפילה להגיד בפשר. בואו נשאל את השאלה, מה קורה מי שכותב את התפילה שלו במקום להגיד אותה? יוצא את הכובע, אפשר. בדרך כלל פשוט לנו שכשאדם בא להתפלל לפני השם, הוא צריך להתפלל ולא לכתוב. אדם נותן נדר על ידי כתיבה, חל או לא חל. יש מקום לדון בשאלה הזאת. לגבי הגדת עדות, נאמר מפיהם, כך ניתן היה להבין וכך הבינו ראשונים רבים, בריטב"א משמע לא ככה, שזה לא דין בהגדת עדות. שהרי אצל בעלי דין, אין דיני הגדה, אלא זה דין בהלכות בית דין. בית דין כששומעים מישהו, ובית דין שומעים שני סוגי אנשים, שתי קבוצות אנשים. הם שומעים את העדים, הם שומעים את בעלי הדין. בית דין צריכים לשמוע באוזניים שלהם ולראות את האנשים מדברים מולם ולהסתכל עליהם בעיניים. מבחינה זאת, והקשר בין זה לבין האמת שצריכה לבוא לידי ביטוי בבית דין, אני חושב שהקשר מאוד מאוד ברור. ואחרת, כשאתה מגיש לי דברים בכתב, ואחרת, כשאתה מסתכל לי בעיניים ואומר, ואני מסתכל על זה. עכשיו אתה צריך להגיד את הדברים בלי למצמץ, בלי לגמגם, להגיד אותם בצורה שיראו שפיך ולבך שווים, וניתן לראות על אדם שפיך ולבו שווים, כשאתה כותב את הדברים והשופט מסתכל על הכתב, זה לא תמיד בא לידי ביטוי. ויש כאן שאלה שהיא לא שאלה בהגדה, אלא שאלה בהלכות בית דין. וכאן הריטב"א בשם הרמ"א, רבינו מאיר הלוי מחמיר ואומר, כשם שהעדים צריכים לטעון את טענותיהם ישירות בפני בית הדין במילים, ככה צריכים לעשות גם, גם בעלי הדין. אבל מה שחשוב לי לומר, זה לא דין בהגדה, זה דין בתקשורת עם השופטים. השופטים צריכים לשמוע, ידעי מה צריך לדבר, השופטים צריכים לשמוע את הקול שלך, לשמוע באיזה מנגינה הוא נאמר, באיזה טון הוא נאמר, מה עומד מאחורי הכל, מה שפת הגוף שלך כשאתה מדבר. היום זה כבר מדע שלם, איך לבחון אדם לא על פי המילים שלו, אלא לבחון אותם על פי שפת הגוף שלו כשהוא מדבר. כל הדברים האלה בחלק מהעניין, שברגע שאתה אומר את הדברים בכתב זה לא זאת. כאן בעצם קיים הבדל גדול, כמו בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב זה המילים, נכון? תורה שבעל פה זה גם איך הרב אומר לתלמיד שלו את זה, באיזה מנגינה, באיזה שפת גוף, באיזו דרך, באיזו רמת קול. כל הדברים האלה הם חלק מן העניין. איזו שיחה דרמטית שנאמרת בבית מדרש, אני לא יודע מה. בליל יום כיפור. נו, תנסו לסכם את זה ולתת למישהו בכלל. זה לא. ערב סליחות. לא יודע מה. תן את זה בכלל. זה לא זה, זה המילים, הדרך שבה הם נאמרו, זה משהו אחר, זה מה שצריך כאן. בדבר הזה הרטב"א מחמיר. מצד שני הרטב"א מקל, וכנראה על פי המנהג ועל פי מה שהוא מבין, שבאמת ככה עשו. והוא אומר, כשאתה עומד לפני בית הדין, מצדי תכתוב. כיוון שכשאתה עומד לפני בית הדין, אז יש לך ספנות. ויש לך פנים. ואז הוא אומר, יכולים לעשות את זה גם הנידונים, וגם העדים. ואת זה הוא מדייק מרשי, שרשי אומר, רק לא יכתבו את הדבריהם וישלחו אותם באיגרת לבית הדין. בית הדין לא צריכים לראות איגרת, בית הדין צריכים לראות אותך. אבל כשאתה נמצא מצידי, תכתוב את הדבר. כלומר שאתה צרות, כלומר שאתה אילם, תכתוב את הדבר. זה בסדר. כלומר, העניין המרכזי הוא הנוכחות. ושוב אני אומר, אם הבעיה היא לא הגדה, אלא הבעיה היא תקשורת עם בית הדין, זה בהחלט דבר שניתן להבין אותו. על שני הדברים האלה יש חוקים. הרטב"א עצמו מבין, ובשלוש שורות האחרונות אומר, בדעת רבותינו, דכיוון שלוש שנים נושא אלה בעדים, שאין לנו אלא מה שאמר הספר. ובעדים הוא שהקפיד הכתוב על פיהם, ולא מפי תורגמן ולא מפי כתבה. כלומר, הוא מביא את רבותינו, זה רבותיו של הר"ן, הר"ן גם כן מביא את זה בשם רבותיו את הדבר הזה, והם אומרים בניגוד לרטב"א והרמ"א, זה דין בעדות, זה דין בהגדה. הגדה חייבת להיות בפה. זה כמו נדר, זה כמו תפילה, זה כמו כל הדברים האלה שאנחנו דורשים אותם בפה, זה צריך להיות בפה. אבל זה דין בעדות, זה לא דין בבעלי דין, בעלי דינים, שיעשו מה שהם רוצים, שישלחו בכתב. אני רק צריך את האינפורמציה שלהם. אני לא צריך את הדיבור שלהם. בעדים, יש דין שהעד ידבר, זה בואו נגיד, נגיד בלשון הלמדנית היה, זה החפצה של העדות. כן, מילה טובה. זה המשמעות שלי. לדבר. כאן, אם כן, הם חולקים על הרטב"א לכולה, ואומרים, בעלי דינים יכולים לעשות מה שהם עושים. לעומת זאת, הרי הוא חולק גם לחומרה. מה שפסקי הרגל אומר שם בקטין א', ומי הוא אינו יכול להעד שיבוא לבית דין לכתוב עדותו ולהגיד על ידי הכתב, אלא בפיו, ובאים לנו מפיהם, ולא דם לה לחתימת שטר. דעת על כמה שמסר שטר וחתימה, לא משנה כאן הוא כבר מדבר על שטר. אבל הוא אומר, מי הוא אינו יכול העד כשיבוא לבית דין לכתוב עדותו ולהגיד על ידי כתב, כלומר, לא די בנוכחות העדים. מה שדיברנו מקודם, שיש תקשורת ישירה עם בית הדין, שבית הדין יכולים לראות את שפת הגוף שלהם. יש צורך בדיבור לפני בית הדין. פשוט בדיבור. ייתכן שזו יהיה תקשורת הרויה גם לפני בית דין. כלומר, זה לא רק דין בהגדה, אבל יכול להיות שזה דין בהגדה. שוב, המחלוקות הקיימות כאן, אני הייתי נוקט שיטה שלא קיימת בראשונים, אבל אני משוכנע שהיא נכונה. לא משוכנע, אבל חושב שנכונה שיטה שלא קיימת בראשונים, בלולי דברי מקרישים. ואבהיר את דבריי בנושא הזה. יש שתי מגדות על הריטב"א, ואינני יודע איך לפתור את התימה. זה לא ראיתי גם ששואלים את זה, אבל זה תימה מאוד גדול. על פי הריטב"א, מדוע פסולה עדותו של הלל שיעמוד בפני בית הדין עם כל שפת הגוף שלו ויכתוב את עדותו? ואם אמרנו שהגדה יכולה להיות גם הגדה בכתב, אז למה אתה אומר אם לא יקיד, למעט הלל? הרי אתה ממעט רק אם הוא לא נמצא בבית דין ושולח את דבריו באיגרת. אבל אם הוא עומד לפני בית דין, למה שלא יהיה קשה? למשל אני אתן תרוץ, אבל התרוץ הזה הוא תרוץ די שישים את הריטב"א בצד. בלולי דברי הריטב"א, אני הייתי אומר את הדבר הבא, שיש מקום לחלק בין עדים לבין בעלי דין. אני בהחלט מוכן לקבל את דברי הריטב"א והרמ"א, שגם בעלי דין צריכים להיות נוכחים ולא ישלחו לי את הדברים שלהם באיגרת, בית הדין צריכים להסתכל עליהם. אבל הם יכולים לבוא לבית דין ולנהוג כמו הריטב"א, כלומר לכתוב את עדותם ולעמוד מאחורי עדותם בבית דין. אבל בעדים אני הייתי נוקט כמו התוספות ריטב"א, שצריכים ממש לדבר. כלומר, בעדים אני מקבל את התוספות ריטב"א, ובעלי דין אני מקבל את הקולה של הריטב"א. והסיבה היא פשוטה. זה דורש מאיתנו כמובן לנתח את מה שכתוב כאן בפסוקים. ועל פניו, הפשט הפשוט, שמדובר כאן על בעלי דין ולא על עדים, אבל יש כאן בפרשה גם עדים. בואו נראה מה כתוב, לא יקום עד אחד באיש לא לבוא מכל חטאת בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. כאן אתה לומד מהמילה פה, שנאמרת כאן פעמיים. כן, על פי, אם היה כתוב רק פעם אחת, אז אולי הייתי אומר על פי, הכוונה, כלומר, לפיהם. אני עושה את זה. אבל שכתוב על פי ויש כאן ליווי, אתה אומר, צריך להיות דווקא בפי. זה נאמר על העדים, אבל בהמשך מה כתוב? ועמדו שני אנשים אשר בהם אחים לפני השם. מי צריך לעמוד לפני השם? בעלי הדין. בעלי הדין צריכים כאן לעמוד לפנינו בפני מי שם היה העולם. זה שהעדים לא יכולים לשקר, אנחנו יודעים, אבל בעלי דין. כל אחד ממציא טענות לזכותו מכאן ומכאן ומכאן ומכאן, ויש לו כל מיני שקרים. שיעמוד לפני השם ויגיד את דבר. כאן, אם הוא עומד לפני השם ומגיש את דבריו בכתב, מצידי זה בסדר. כאן לא נאמר על פי, רק נאמר ועמדו לפני השם, כלומר הוא צריך להיות נוכח. אבל בעדים שנאמר בהם על פי, כאן אני דורש שזה יהיה באמת מפיהם, כלומר שגם כשהם עומדים בבית הדין, שלא יכתבו את זה, לא יגידו את זה. לגופו של עניין, בעיקר בבבלי, כמו שאמרנו, רוב המדרשים טענו שגם עמדו שני האנשים, הכוונה לעדים, ואת הדבר הזה אני רוצה קצת להסביר. זה נשמע מוזר, איך אפשר ללמוד כך, כן? שוב, איך אתה לומד אנשים ולא נשים לגבי פסול עדות וכדומה, הרי מדובר פה על בעלי הדין. האמת היא שזה לא פשוט בכלל. בגלל שכתוב הדבר הבא. קודם כל, יש כאן די גלגול בפסוקים. אני צריך לך כתוב על פי שני עדים, על פי שלושה עדים יקום דבר. מצד שני, אתה אומר, כי יקום עד חמאס ואיש לענות פה שר. הרי אתה בעצמך אמרת לפני רגע שמה? שרק שניים יכולים להיות. אז מה זה כי יקום עד חמאס ואיש? כתוב עד הרי לשניים. זה לא מספיק. אני רוצה לחבר את זה עם פשטי המקראות. בואו נראה איך שהמדרשים למדו את זה, כי יקום עד חמאס ואיש לענות פה שר, ועמדו שני האנשים. כלומר, עד אחד לא יכול לעמוד אלא דווקא שניים. ועמדו שני האנשים שלהם הריב, כלומר במקרה הזה העדים. לפני השם, הם העדים עומדים לפני השם, ואז בדרשו השופטים את המילה, אין שקרה, אין שקרה. מה, האנשים האלה שעומדים לפני השם, השופטים דורשים אותם והם העדים. האמת היא שכשיש לרשות שזה גם בעלי העדים וגם העדים, אז הייתי רואה ששניהם טובים כאן. ועמדו שני האנשים אשר להם ערים לפני השם, זה הנידון והעדים שלו. ואת זה השופטים דורשים ואומרים, הנה, אין שקרה, אין שקרה, שקרה הבעלים. ראייה ברורה לדבריי, זה אנחנו נראה בהמשך. מי שהספיק לראות את הגרות אושרי ואת המורדכי, שטוענים בשם רבינו תם, שכל ההלכה שנאמרת בפסוק הזה מדברת על דין פלילי, כלומר בדיני נפשות ולא בדיני ממונות, אם מישהו ראה את זה. בהמשך נראה. הכל מדבר בדיני נפשות ולא בדיני ממונות, אין לנו שני אנשים אשר נהיה מתאים לפני השם. אם מדבר בדיני נפשות, שבאים שני עדים ואומרים ראובן הרג את שמעון, אז מי הם האנשים אשר להם הריב? העדים עומדים מול הנידון. הם אומרים לו, אתה רוצה? הוא אומר, אתם שקרנים. עומדים כאן שניים, זה מול זה, רק השניים האלה זה שלושה, שני עדים, ומולם נידון. שהוא מאשים אותם בשקר. והם מאשימים אותו בהריגה או בחילול שבת או אני לא יודע במה. והם עומדים לפני השם וכתוב בדרשו השופטים את דם, והנה אין שקרה, אין שקרה לבך. אבל שוב אני חוזר למה שעולה מכמה מקורות שלעמדו שני האנשים, הכוונה בעלי הדין. ובאמת מדובר פה על דיני ממונות, אם כי בהמשך כתוב עשיתם לא כאשר זנות לעשות אחיו. בסדר, זה מדבר לכאורה על כל הדינים, אבל בואו נגיד, כי לצורך העניין מדובר על דיני ממונות, אז אני הייתי מבדיל בין בעלי הדין שעליהם רק נאמר שהם צריכים לעמוד לפני השם, אבל מצידי שיגישו את זה בכתב, לבין עדים שצריכים דווקא לדבר, דווקא להגיד את זה במילים, ולא בשום צורה אחרת. למה ומדוע? שוב, אני אומר, כשבית דין אומרים את זה במילים, ובית דין שומעים את הכל ואת המנגינה, זה נשמע אחרת, ולכן הדבר הזה ייתכן, שנחשב לנו לחשוב יותר, לקריטי יותר. התוספת כאמור, ממעטת את הכל בכלל לא מעל פי שני עדים, אלא מאם לא יגיד. מה טיב הביאות הזה? את הדבר הזה ניתן ללמוד בכמה צורות. אני אגיד לכם את אני יודעתי בדבר הזה, אני יודעתי המאוד בלתי מקובלת, אבל אני מוכיח אותה. אני יודעים מה, אולי נגיד את זה בסוף. מה החיסרון? אתה אומר אם לא יגיד למעט אילם. אפשר לומר, ואני חושב שכך הביא נשך את שיטת רבי מותן, שתכף ניגע בה. אני אזכיר את שיטת רבי מותן, מי שראה בתוספות מלבמות, התוספות מלבמות אומרים דברים מפורשים בנושא הזה, שבית הדין, כן, אני אקרא את הדברים לפנים, תוספות מלבמות בדף למד א', ואומר לי ששמע מרבי מותן, שנוהגים עכשיו ששולטים העדים עדותם בכתב ידם לבידים ולא חינן במדיהם ולא מפקטבם כבר שהם זוכרים את עדותם ועד עדניה במי שהחזור אם לא יגיד פרט לאילן שאינו יכול לדבר ופריך המים והרי יכול לדבר מתוך הכתב שאני עדות ולכמנה מה מדיהם ולא מפקטבם שאני אילן שאין ראוי להגיד כדי אמרינן כל שאין ראוי לבילה אין מילה מהכן אבל אחר מועיל כתב ידו, כשזוכר את העדות. מה רבינו תם טוען שפסול אילם, זה בגלל שאילם איננו יכול להעיד, אבל אם מישהו יכול להעיד בעל פה, אז מועילה העדות שלו גם בכתב. מה הרעיון בזה? הוא מביא כאן מלכות מנחות. מלכות מנחות כתוב שהפרופורציה בין המנחה והשמן מנחה, נגיד זה הקמח סולת, זה הסולת והשמן, הפרופורציה בין הסולת והשמן צריכה להיות כזאת שאפשר לבלול את זה. ולעשות בזה משהו בלול שהקמח לא יהיה יבש. בסדר. אבל נאמר שאם הכהן לא בלל את המנחה, המנחה כשרה. רגע, אבל היא יבשה. אז כתוב, כל הראוי לבילה אין בילה מהקל. כלומר, זה רק דין משיעור השמן. אבל ברגע שיש שמן, אם זה ראוי לבילה, זה טוב. פורסיס. אז יש לנו כל מיני כאלה דברים. על דם, אנחנו רואים לפעמים כל העומד להיזרק כשרוף דמי. כל העומד להישרף כשרוף דמי. יש לנו כל מיני כללים כאלה שאם בפוטנציאל זה אפשרי, די לכך. אז מה נגיד את זה גם בעדים? הועיל והעד יכול היה להגיד את דבריו, אז לכן זה מועיל גם אם הוא שלח רק את כתב ידו. מה זה המשחק? הוא צריך לדבר או הוא לא צריך לדבר? אם הוא צריך לדבר, שיבוא ודבר. אם הוא לא צריך לדבר, אז שאילה נראה קשה. מה נותן לי העובדה שהוא יכול להגיד את זה? הפוטנציאל. על פניו נראה שרבינו טעם השיטה שלו נבעה מכך שזה היה המנהג, כך נראה בו שזה היה המנהג. ואנחנו נראה, ולכן יש ברבינו טעם מספרים קיצוניים מאוד, בכל מיני כיוונים, אבל איך אתם מבינים את הכלל הזה, שרי אומר? כלומר, הועיל והוא יכול לדבר, אז גם אם הוא לא מדבר ושולח את זה בכתב, זה גם. נו, מי שרוצה להגיד או מי שרוצה לשלוח לי בכתב, תשובה, כן.
אנחנו לא בסדר שהבעיה היא שיש דרישה לעד שיכול לדבר.
למה דרישה לעד שיכול לדבר?
פסול בדילמה. כי אם הוא לא בתוך החברה, אין לו לא פותף מערכת התקשורת.
זו שאלה טובה מה שאתם אומרים. אני לא חושב שזה מה שאומר כאן. כאן זה אומר השאלה של מדבר ויכול לדבר. אני, כן, בבקשה. שמה? זה המשפט? לא הייתי הולך עד שם, אבל הייתי אומר קרוב מאוד למה שלנו. כלומר, אני חושב שהעובדה שיכול לדבר, המשמעות היא שניתן לחקור אותו. אמנם, חז"ל ביטלו דרישה בחקירה, אבל צריכה להיות לפחות הקשורת הפוטנציאלית לחקור, וכל אחד מאיתנו מבין שאם עד עומד בפני איום של חקירה, למה זה יביא? שהוא ידקדק יותר בדברים שלו ויצמד יותר לאמת. עצם העובדה שהוא עומד לפני חקירה. עצם העובדה שעד יודע שהוא יכול להיחקר, אז אני יכול לקבל את הדברים שלו גם בכתב. אם בית הדין ימצאו שם משהו לא ראוי, או משהו לא ברור, או משהו חשוב, יגידו לו בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, רוצים לעשות לך חקירה שלי לא יודע. אילם שלא יכול לדבר, יש גבול גם לכמה ניתן לחקור. תמיד יש לו רווח לזמן, ועד שהוא קודם, זה לא בדיוק חקירה, זה דו שיח חרשים, חקירה משמעותה, היית כאן? מה היית? מה אמרת? כלומר, שאפשר ישר לשאול בשאלות בצורה כזאת, לדרוש שמות על המקום. אילם לא יכול לעמוד בחקירה. עד, עצם העובדה שיכול לעמוד בחקירה, אין חקירה מעכבת בו. כמעט שעכשיו הוא מדקדק יותר בדבר. אני חושב שזה משתה לחבן אותם, כאמור היו כאלה שהבינו את חבן אותם בכלל לכיוונים אחרים. וזה מה שאמרנו מכל המאגות שלי והמורדכי, שבכלל הבינו שבאמת רבן אותם סובר שעד חייב לדבר, אבל כל הפרשה מדברת בדיני נפשות, כמו שבפשטות לא יש. הפרשה מדברת בדיני נפשות, אבל בדיני ממונות מספיק לשלוח את אותם, איזה מובדה שקיים כאלה הבדלים קיצוניים ברבן אותם, זה אומר שקודם כל המנהג קבע, ורבן אותם נשאר את המנהג. אז היו דברים, אבל לא משנה כרגע, זו בהחלט יכולה להיות סברה. אני כדי לקצר אומר, כך אני מבין, תכף נקרא את זה, כך אני מבין את שיטת השח בהבנת רבינו תם. יכול להיות שמה זה הדין של פסול הגדה, כך נראה לי מהמחבר והלמה, אין הגדה בכתב. מתי? תפסיקו לספר סיפורים. אין הגדה בכתב. זוהי המסקנה. נכון שאילו היו לי רק הפסוקים בתורת כהנים, הייתי אומר אולי הגדה זה הגדה בכתב, אבל אחרי שקיים לי הפסוק על פי שיים עדים יקום לה, זה אומר לי הגדה זה בכתב. הגדה זה להגיד, להגיד זה בכתב. מה הסברות? כמו שאמרנו מקודם, בהחלט אני חושב שאלעד מצודק בסברה, ואנחנו גם אמרנו את זה מקודם להגיד, אתה יותר חשוף, אתה יותר בבעיה, אתה יותר פוחד להגיד דברים לא, לא, לא מדויקים וכדומה. כולנו יודעים מה זה לכתוב ומה זה להגיד, להגיד זה קצת יותר מסוכן. זאת כנראה שיטת המחבר, אני תכף מדבר על ההבדל בין שתי השיטות, אבל אני רוצה גם לפרוס, או לפני כן. אני אדבר על אפשרות שלישית, ואחר כך אני אגיד את האפשרות שלי. אפשרות שלישית היא הדברים המאוד קיצוניים שעולים מכוח דברי בעל קצת החושב. והוא אומר להם, לא פחות ולא יותר, הוא אומר להם, הוא מקום מיני חולי מן השמיים להתגדר בו, עד כאן משמע שאמר את הדברים, חצי ברוח הקודש, ולכן יש מקום להתייחס אליהם, כמובן בשיא כובד הראש, על פי שיטתו של בעל קצת החושב היא ארוכה מאוד, אני נתתי לכם כמה שורות נבחרות, אבל השיטה עצמה ארוכה מאוד, אם הייתי ניתן את כל הקצות, אז יחיד שמקפיד על שני נתים, היום צריך לצוות להיות עוד הקטנות. אז לכן נתתי רק חלק קטן מהקצות. לעניין, למה שעולה מתוך דברי הקצות, אין שול בלשלוח את הדברים בכתב. ניתן לשלוח את הדברים בכתב, והגדה גם כן יכולה להיות בכתב. אבל יש פסול בגברה באילם. אילם מבחינתנו הוא לא גברה, שזה כמובן דבר שצריך להסביר מדוע. הקצות כמובן אומר, נימוק פשוט, מדוע הוא לא גברה? גם מי שלא ראה את צפיפים יכול לנחש, אפי שיטת בעל קצות החושן, מדוע יש כאן פסול בגברה? גזירת הכתוב. יפה, הייתה חושב. גזירת הכתוב. אבל בסדר, ברור שאנחנו נתקשה להסתפק בזה, אבל לדעתו אין פסול בהגדה מפי הכתב, אבל כמו שאנחנו אומרים או שמה, יש פסול בחרש. או רע, יש פסול בעיוור. אם לא נגיד, יש פסול בעילם. מה זה פסול? וגם זה סוג האנשים שלא יכולים להיות עדים. אני אדבר תכף על השיטה הרביעית שהיא בעצם דומה מאוד לשיטת בעל קצת חושן, אם כי הוא לא אומר אותה, לא בטוח שהוא מתכוון, אבל אפשר יהיה להעמיס את זה בדבריו. אבל כדי לראות את הדברים השונים, בואו נראה בשולחן ערוך וזאת הסתירה ששואל השח. תסתכלו במקורות מסימן מ"ו. אדם כשהיה בריא ונשתתק, הוא אינו יכול להעיד על כתב ידו, אבל אחרים מעידים עליה. מדייק עם זה השח בצדק, מלשון טוב, בעניין הזה, שמדובר כאן על מי שכתב שטר כשהיה בריא ולהשתתק. מה אנחנו למדים מזה? שמי שהפך להיות אילם לפני שכתב את השטר, הוא לא יכול לכתוב שטר. גמר. איזה דיבור צריכים לשטר? שטר צריכים לדבר. כמו שאמרנו כאן משמע שיש פסול בגברה. לעומת זאת, בסימן כ"ח היה כתוב העדים ששלחו את אותם בכתב לבית דין, אינו עדות, עדים ובי שניים עדים מפיהם ולא מפי כתבם. וכן נוהגים, ודלוק יש מחשבים את העדים שזה הטור בשם רבים. שואל השח, אם אתה חולק על רבי מותם בסימן כ"ח ואתה אומר שאי אפשר לשלוח את העדות לבית דין בכתב, אז מניין לך לדבר על פסול בגברה? לכאורה אני יכול להגיד שמה כל הפסול? שצריכה להיות הגדה בפה לפני בית דין, אבל אין שום פסול בגברה. ויש לך לרבי מותם שאומר שניתן לשלוח עדות, אז אתה אומר, פסול באדם זה בגלל שהבן אדם הזה לא מסוגל לדבר. אז יש פסול בגברה. אבל אם פסקת שאסור לשלוח עדות, אז מניין לדבר על פסול בגברה? אולי כל הפסול זה שאסור לשלוח עדות. ואז, כדי לכתוב שטר, ששם אני לא צריך דיבור, למה שאילן יהיה פסול? מכל מקום עולה מתוך דברי השך, שבחיר כאן לפנינו, עולה מתוך דברי השך שבאמת בשיטת רבינו תם כמו שאמרנו מקודם. אפשר לשלוח עדות בכתב, אבל אתה צריך להיות אחד שיכול לדבר. למה? כמו שאמרנו. אתה צריך להיות אחד שיכול לדבר כדי שאפשר יהיה לחקור. כך נראה. לעומת זאת, אם אני לוקח את השיטה הראשונה שהוא מחבר בערימה, זאת שיטת כמה ראשונים, שהעדים ששלחו עדותם בכתב לבית דין אינה עדות, אז אין לי פסול בגבה, אבל העדות בפני בית דין צריכה להיות דיבור. מה אפשר לעשות? אילם לא יכול לדבר. איך לפתור את הבעיה של שטרות? זה אני יכול להגיד. זה קשור יותר לחלק השני של השיעור, אבל אני מוכן להגיד את זה. החידוש הגדול בשטרות, בשטרות יש שני חידושים. ונחזור פה על שני החידושים בשטרות, שני החידושים האלה חשובים לא. תפל בזה לבחיים בעמוקה. אבל זה גם, הדבר הזה הוא פשוט. רוב דברי לבחיים לא הדבר כאן והם לא קשורים אליהם. אבל בשטרות יש שני חידושים. אחד, שאנחנו מקבלים עדות בכתב. ואגב גם עדות בלילה, הרי נכתב ביום ונכתב בלילה, דנים שם רק על התאריך, אבל באופן עקרוני ניתן לכתוב שטר בלילה, למרות שאי אפשר להעיד בלילה. כלומר, אנחנו מקבלים עדות שבדרך כלל היא פסולה בשטר הקשרה, עדות בכתב, עדות בלילה וחוש. אבל יש עוד חידוש. לא רק שמקבלים עדות בשטר, אלא שהעדות נחשבת כאילו נחקרה עדותם בבית דין. כלומר, שטר זה לא רק עדות, זה עדות לאחר שנחקרה ולאחר שבית דין כבר פסק אותה. לכן שטר הלוואה, כשנמצא ביד המלווה, נחשב ממש כסיס לגביית חוב. זה עדות שכבר נחקרה בבית דין. ולכן, באופן עקרוני, אני יכול להגיד על פי השיטה הזאת, שאילם באופן עקרוני אמור היה להיות חשב. למה? כי ברגע שהוא חותם על שטר, אילם פסול לעדות בעל פה. אבל אילם יכול לחתום על שטר, וזה דעת כמה ראשונים. שאילם יכול לחתום על שטר, למה? כיוון, אמנם אמרנו, אילם אי אפשר לחקור אותו כמו שצריך. אבל בשטר אין סוף לחקור, כמו שעדותו כאילו נחקר. אז אין צורך לחקור את העדות שלו. ולכן עדות של אילם בשטר תהיה קשרה. זה בעצם מה שהשך אומר על פי הדעה הראשון. מכל מקום לעניין שלנו, אני חוזר ואומר מה שעולה מתוך דברי השולחן עבור בסימן כ"ח, הפסול היחיד שהעדות צריכה להישמע בבית דין בעל פה ולא בתוך הכתב. שטר, זה דין אחר. לכן יהיה אילם קשר לשטר. הקצות מאוד מעריך כאן, כמה שקיצצתי את הקצות. זה מופיע לכם עם כמה הדגשות.
כן.
בואו נקרא רק את ההדגשות. אלא זה אין פסולו משום כתבם, אלא הוא פסול גוף. בהמשך, והרי הוא פסול כמו סומה וחרש שמדבר ואינו שומע די פסול. ובהמשך אומר, הוא הדין מי שאינו יכול להגיד פסול ומשום במחוסר הגדה הוא פסול להעיד, ואפילו במידי לדבר הגדה, כגון משטר, כיוון שמחוסר הגדה הוא פסול משום גוף. קטע שנדמה לי לא נתתי לכם, נקרא רק ממש בסוף, ומקום הניחו לי להתגדר, אבל בסדר, נעזור. אני אומר כאן כמה דברים יפים על העניין שממש אילם מבחינתנו כמו חרש, כמו עיוור, כמו שוטה. השאלה, במה אתה אילם? שלא יוכל להעיד. זה שעיוור לא יכול להעיד אני בחרדים. אמנם הוא מכיר דברים בתבואות עין הדקאלה, אבל זה לא עדות מספיק בתוכה. חרש. הוא מחוץ לתקשורת, בדרך כלל הוא גם גובל בשוטה, למה שוטה לא יכול להעיד, לכאורה פשוט, למה אילם לא יכול להעיד? אז אלעד אמרנו קודם מספחה טובה, אני חושב שהיא מאוד מאוד נכונה, רק שהוא לא אמר אותה במקומה. אילם הוא מחוץ לחברה. הוא מחוץ לתקשורת החברתית. ולכן גם עדות בשטר הוא יהיה פסול. אני הייתי אומר שזה כמו פסול אישה. ואני גם רוצה להגיד לכם את הפשט לה, אני יודעתי נוסף. אבל שוב, דברים שאסור להגיד בכל, ולא לשלוח את זה בבקשה לשום אתר אינטרנט, מה שאני אומר עכשיו. ועמדו שני האנשים, חסר אומרים אנשים ולא נשים. זה מה שהוא אלה לדעת, שאני כל מקום, משפחת התורה, הישמידה התורה, האישה לי, כל מקום שכתוב אנשים, אתה תגיד אנשים ולא נשים, לאן אנחנו נגיד. איש כי יהיה תמי, אתה יודע, או בדרך או כך, לאיש, לא אישה, למה? אנשים במקרא פעמים רבות, וזה לשון של חשיבות. כן, זה לשון של חשיבות. נשים לא היו חשובות. ונשים במידה רבה היו מחוץ לחברה. אנחנו לוקחים את הפסוק כל כבודה בת מלך פנימה, ועושים ממנו גדול הלכה למעשה, תסתכלו ברמב״ם, שאומר שאדם צריך לתת לאשתו ללכת, לצאת מהבית ולבקר אולי את המשפחה שלה פעם בחודש, צריך לתת לה לצאת מהבית. אפשר להתווכח עם הרמב״ם אלף פעמים, אי אפשר להתווכח עם זה, שהרמב״ם מתייחס למציאות שאתה קיים. נשים לא היו חלק מהחברה, נשים היו חלק מהמשפחה, הם לא היו חלק מהחברה. כל אישה הייתה בתוך משפחתה, הייתה בת מלך כל מובן, כאימא, כחמות, אני לא יודע כמה. כאישה. אבל בחברה שברחוב הם לא היו מאורות, ולכן הם פסולות, ואנשים זה יותר לשון חשיבות, כלומר באופן עקרוני היום, אולי הייתי יותר סימנים אחרים. מבחינת חשיבות ומבחינת דברים כאלה, אינני נכנס לזה, אבל אילם מבחינת זאת זה כמו אישה, הוא אחד שהוא מחוץ לשיח האנושי, הוא לא בדיוק יודע איך להתבטא, הוא לא בדיוק מבין מה שואלים אותו ומה הוא אומר, כזה לא בעניינים. נגיד ככה, אני נוסע לארצות הברית, נוסע פה כל שנה, אני מדבר עם אנשים, אני ככה מרגיש ברחוב שם, אנשים מדברים, עובר לי מעל הראש, אני לא שואל טוב, אני יודע כמה מילים, אבל לא שולט טוב באנגלית, אז אני לא בדיוק חלק מהחברה, נגיד ככה. כלומר, והדבר הזה ייתכן שפוסל אותו לגמרי. ומכאן עניות הבנתי בעוד שני מקורות. אחד מהם זה רבי עקיבא, שמופיע בתוספתא שדיברנו עליה קודם, שהוא נקרא את התוספתא, בשבועות. ושמעה להוציא את החרש, או ראה להוציא את הסומה. אני חושב שדי ברור, לא צריך להתבקר על זה שחרש וסומה לא אמורים להיות את זה. או ידע להוציא את השוטה. ודאי שאין על מה לדבר, שברור לנו שהם לא אמורים להיות את זה. אם לא יגיד, להוציא את הילד. משמע הוא מופיע פה חלק מקבוצה שלמה. אינו דבר הראשונים, רבי עקיבא אומר את הרשתה לך כתב שאתה יודע, יש דורשים לחרשים, יש חוקרים לשוטים. לא נתברר מה יגיד רבי עקיבא על סומים ועל אילמים. הוא מדבר רק על חרשים ורק על שוטים. אבל הרי תנא קמא מעת ארבע, נכון? הוא מעת גם סומים ואילמים. אני מעריך באינטואיציה שהוא הביא דוגמאות קיצוניות, אבל הדבר הזה נכון במידה מסוימת גם לגבי עיוור וגם לגבי אילם. דרשתה לך קטן שאתה, נו, איך תדרוש אותם, איך תחקור אותם? מה תשאלת אילם? העץ שזה קרה לידו, איזה פרות גדלו עליו? לא יודע, אני סומה. ותגיד להם, תתחיל לשאול אותו שאלות, הוא לא יודע לדבר. כלומר, אי אפשר לקיים את הרשתה בחקתה ושאלתה, וזה הכל מסוג אחד של אנשים שהם לא בני שיח בחברה האנושית, שניתן לנהל איתם משהו ולקבל מהם אינפורמציה מדינית. משמע שזוהי שיטתו ברבי עקיבא, קשה לדעת אם תנא קמא חולק עליו מבחינה עקרונית, ייתכן שתנא קמא חולק עליו רק במקור, ולא יותר. ולכן שאתה נקם מסובר, זה פסול בעצם ההגדה לרבי עקיבא, זה פסול בדרישה וחקירה. יש לו כמה אפשרויות לענות על זה. אבל בסך הכל זה איזשהו פסול גדול בגברה שיש באילם. מהבחינה הזאת. הדבר הזה, על פניו ניתן להוכיח אותו גם מהרמב״ם. ואני קורא את הרמב״ם, ביקשתי כן לעיין בפרק ט' הלכה י"א. מי שיכול שיפתח. קודם כל, שיהיה חשוב שהרמב״ם, אני אקרא קודם כל את הרמב״ם בהלכות אישות. פרק ב' הלכה כ"ה. אומר, הרמב״ם זה עולה מתוך הגמרא בגיטין שקראנו קודם, חרש וחרשת האמורים בכל מקום הן האילמים שאין שומעים ואין מדברים. אבל מי שמדבר, כלומר חרש וחרשת שקוראים בשש, נגיד בפרק חרש בעיקרו ששם יש קריאת הדינים שלו, אז מדובר על מי שלא שומע ולא מדבר. זה משמעות חרש. אבל מי שמדבר ואין לו שומע או שומע ואין לו מדבר, הרי הוא כל אדם בגלל שיש לו איזושהי מידה של תקשורת. ואיש ואישה שהם שלמים בדעתם ואינם לא חרשים ולא שומעים, מקרים בכיף וככה. כלומר, אדם שמדבר ולא אדם ששומע ולא מדבר, הוא פיקח גם. עכשיו אני אומר לרמב"ם בהלכות עדות, פרק ט' הלכה י"א. החרש כשוטה, שאין דעתו מכונה ואינו בין מצוות. ואחד חרש מדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר. אף על מי שראייתו, ראייה מעולה, ודעתו נכונה, צריך להעיד בבידים בפיו, או שיהיה ראוי להעיד בפיו. ויהיה ראוי לשמוע הדיינים, והיו שמאיימים עליו, וכן אם נשתתק על כשנבדק בלב שבודקים מדי עדים, ונמצאת עדותו מוכוונת ואין לפנן מכתב, ואין עדותו עדות כלל, חוץ מעדות שם, יש בעיקולה עקרית. הרמב״ם כאן שם את האילם במשפחה אחת עם מי? עם מי שאין דעתו מכוונת. הרמב״ם בעצמו אמר בהלכות אישות שכיתו גט וקידושיו קידושים? זה נכון, אבל לעדות אני דורש עוד קצת. לעדות אני דורש גם אדם שיכול לנהל שיח חופשי עם בידים בצורה הזאת. אם הוא לא יכול לנהל שיח חופשי עם בידי, אלא רק דרך כתיבה או דרך מתורגמן או דרך כל מיני כאלה דברים, אי אפשר לשאוף ממנו עדות. זאת בעצם האמירה. שוב אני חוזר מה שנראה לי מן התוספתא, בעיקר משנת רבי עקיבא, אבל אני חושב שמשנת רבי עקיבא מקרינה לתנא קמא. מה שנראה לי מהרמב״ם ומה שנראה לי מהקצות, שפסול אילן זה פסול גמור וגברא גם במקום שלא צריך גדה, ממילא אילן גם פסול להעיד בשבט. אבל ייתכן שהבעיה באילן זה רק שלא יכול להיחקר, וייתכן שהבעיה באילן כיוון שאני צריך גדה בפני בית דין ואי אפשר לשלוח עדות בכלל. כמו שאמר התוספותרית, כמו שאמרו עוד כמה ראשונים, צריכים להעיד במפורש לפני מדינים, ואי אפשר עם הדברים האלה לסכם. אני אקרא את הגאון שלי, שדברנו עליו קודם, אבל אם אינו זוכר כלל, זה אצלנו, כתובות פרק בעצם על זה, אבל אם אינו זוכר כלל גאון, מפיהם ולא מפי כתבם, ולא מפי כתבם אומר, זה בדיני חשוב מראש. דברים גם אם אומר המון לך, בין שניהם יש חילוק גדול לסוגיות שלנו, שלא נעשות פה עכשיו. הוא אומר, פרש רבינו תם, מפי אבל מפקדמה מהם בדיני נפשות, ואחר בדיני מנון. שוב, רבינו תם למד את זה מפורש. תחי, למד אותו בצורה אחרת, שאפשר לקבל מפי אבל מפקדמה, אפשר לקבל אותו בכתב, עצם העובדה שהוא יכול לדבר. ואז שניתן כאמור להתקדם. אנחנו עוד מעט נעשה חזרה על הכל, אבל לפני כן נראה את הפרק האחרון בחלק הזה. הפרק האחרון בחלק הזה, או יותר נכון שני הפרקים האחרונים, הפרק הזה שאני מדבר עליו עכשיו, הוא פרק קצת מסובך. אתם יודעים מה? אולי נעשה חזרה קלה, ניתן לכם לנשום, ואז נקליט את הפרק הבא, שכאמור הוא קצת מסובך. אבל הוא גם היותר מעניין. נעשה חזרה קלה על מה שאמרנו עד עכשיו. ואני אומר, יש לנו מקורות שונים, כולם אני מקווה זוכרים אותם ויודעים אותם, לפסול אילם או לפסול דוד בכתן, גם שאיננו של אילם. ודיברנו מי על פי שניים דים, ודיברנו מי אם לא יגיד, ודיברנו גם על מדל השטר וחקרתה ושאלתה את זה. שוב, לגבי השאלה מה טיב הפסול, ראינו בשיטות הרדפה שזה לא קשור בכלל לעדים. זה קשור לבית דין, לשופטים, שצריכים לראות את מי שעומד לפניהם ומספק להם אינפורמציה. שיספק להם אינפורמציה מצידי בכתב, אבל שיעמוד. גם כשמדובר על עדים, גם כשמדובר על בעל העדים. לעומת זאת הוא הביא בשם רבותינו, ובעלי עדים לא מעניין אותי שישלחו את אותם בכתב. אותי מעניין רק העדים ולא שום דבר אחר. אנחנו ניצרנו שיטת ביניים, שבאמת זה נאמר גם על בעלי דין, אבל בעלי דין מצבם יותר קל מאשר עדים. עדים צריכים לשמוע אותם בפה, בעלי דין רק צריכים לראות אותם. שיעמדו כאן, מצידי, שיכתבו לנו פתק ויגידו שהם עומדים אחרי הפתק שלהם. שבעלי דין נלמדים, ויעמדו שני אנשים שעליהם הרים לפני השם, הם צריכים לעמוד בבית דין ולראות מפחד, לעמוד לפני מי שאמר והיה עולם, כמו ינאי המלך צריך לצדיק לברכה, אבל בעדים יש גם דין של דיבור על מי שניים דין. זה שבעיניים שאנחנו נצטרך. שוב, אני חוזר כאן למחלוקת, ובעצם פה אני מדבר על השאלה, האם הם רק צריכים לעמוד, או צריכים גם להגיד, האם יש דין של הגדה דווקא בעל פה. כאן אנחנו תמכנו דווקא בשיטת התוספות ריד נגד הרדפה, שיש דין של הגדה בעל פה. לא די שהם עומדים לפני בית הדין, אלא הם צריכים לדבר. הם צריכים לדבר. שיטת רבנו אותם, שאם הם יכולים לדבר, אני גם יכול לקבל את זה בכתב. וכאן אמרנו שזה שאפשר יהיה לחקור אם צריך. שוב, לגבי עצם הפסול של אם לא יגיד, כאן הבנו, אני אומר, שוב, אני אומר את האפשרות שייתכן שתמיד צריכים לדבר, אבל לא זה כלומר אני דווקא בעדות, ושתם, ודאי שאפשר יהיה לקבל אילן. ייתכן שזה פסול בגברה, מישהו שאפשר יהיה לחקור אותו, מה שאמרנו שאתה ביהודה, וייתכן שזה מה שנקרא פסול גוף. כלומר, אילם הוא פסול לחלוטין, גורניש מגורניש, אילם מבחינתי כמו גורניש, כמו בהמה, כמו חפץ דורם, כמו עץ צורח, לא יודע. אילם מבחינתי אני לא סופר אותו, לא קיים. למה? כאן אמרתי שאני נוטה לראות את זה שבאמת הוא גובל בשוטה, הוא לא בדיוק שוטה, אבל הוא גובל, כל המצוות האחרות הוא קשר, אבל לעניין עדויות הוא אחד כזה שלא קשיר, כך עולה מכיוון שאי אפשר לדרוש ולחקור אותו בשיטת הדירקטיבה, וכך עולה גם מהרמב״ם שהם בונה אותו עם כל אלה שאין דעתם נכונה וכולי, וכל מה שקשור לזה. עד כאן. אני עובר, כן. האם מה? האם
יש
להעתיד בעתיד הזה בגלל שהוא גם חרש? זאת שאלה טובה, אילן שהוא גם חרש בפשטות הדברים, זה מה שהרמה אמר מקודם, שם הוא בכלל עכשיו כשוטה. זאת אומרת, זה פסול. אילן שהוא לא חרש, זה אמרנו, אז דעתו מכוונת לגבי כל המצוות. אבל מהרמב״ם נראה לי שלגבי העדות אני דורש דעה יותר מכוונת. וזה אין בו, כיוון שהוא לא יכול לתקשר כמו זה. כן? אז הוא לא לגמרי בעניינים. הוא שומע. אבל אחד שלא יכול לדבר, כי בדרך כלל לא שומע כל כך הרבה. כשאנחנו שומעים משהו, אנחנו שומעים משהו כדי להגיב אליו בדרך כלל, נכון? אז אם הוא לא יכול להגיב, אז הוא לא מוקשיב. אבל כיוון שאני הייתי יודע שאני רוצה לשתות. כן. נעבור לבעיה אחרת שקיימת בדבר הזה, ולפסול אחר שיכול להיות במפיה ולא במכתבם, ולשיטה שלישית ברבינו תם. שוב אני חוזר, רבינו תם אישר את המנהג שהעדים ישלחו את דלותם לבית דין. אז רי אמר בפלפול כל הרובי לבילה, אין בילה רק אין בו. מורדכי והגות אושרי אמרו, הדין שמפיה ולא במכתבם נאמר רק בדיני נפשות, ועכשיו נשמע בנושא הזה דעה שלישית בהכנת רבינו תם, והיא, נו, דעתו של בעל העיתון. דעה מבחינה זאת חשובה לנו. אבל לצורך שנתחיל מהתוספתא בכתובות, שאומרת, נמצאת אתכם, לפי כוח הדין, שהעדים שאמרו מת פלוני תינשא אשתו. כתב בשטר מת פלוני לא תינשא אשתו. אם אמרו משהו בשטר זה שמה משכה, באמת ינסה אשתו. כותב אדן, אדן, משום התוסף הזה אדם, כותב אדן את אותו בשטר, ומיד עליו הולך אפילו לאחר מאה שם. בסדר. בירושלמי הופיע לנו, בירושלמי בירמות, מצאו כתוב בשטר, באמת פלוני נהרג, פלוני רב ירמיה, מה נושאים את אשתו? מה זה מה שכתוב בשטר? זאת בעצם השאלה הידעת שיש כאן. כאן קודם כל בראש ובראשונה נדבר על מחלוקת רבי ירמיה ורבי בון. נקרא דברי. רבי ירמיה אמר מסיר את אשתו, רבי בון בר כהנא אמר אין מסיר את אשתו. מתנית המסיר לדינו, מתנית המסיר לדינו. כן? כלומר, תניא כפתי, בלשון הבבלי, תניא כפתי דרבי בון, תניא כפתי דרבי ירמיה. מתנית המסייע לרבי ירמיה, כתוב לנו שהם מסיעים על פי עדים, כן? כלומר, על פי עדים, צריך בכוללות, לא מפי, לא על פי כתבן, לא על פי מתורגמן, ולא על פי עד מפי עד. זה כלל עדויות, נכון? עדויות יש לנו כלל, מפיהם ולא מפי כתבם, מפיהם ולא מפי מתורגמן, ומופיע גם באחד מפדרשי הלכה, אנחנו אומרים את זה, מפיהם לא עד מפי עד. על פי שני עדים ולא עד מפי עד. ועכשיו, שואל הירושלמי, אין מסיעים עד מפי עד? כלומר, מה בעצם שואל הירושלמי? נכון שיש לנו מגבלות בעדויות, אבל כל המגבלות במה הן לא קיימות? ומה המגבלות אינן קיימות? בעדות אישה. עדות אישה משום עיגון אנחנו יודעים שאנחנו מכירים, נכון? מכירים שקשר אחד, מכירים שקשר האישה, מכירים שקשר קרוב משפחה, מכירים שקשרים עבד או שפחה, ומכירים במעון, ועד מבין. ועכשיו אין נשים את מבין, זה כבדל, תכתבל, ועל פי מתורגמן נשים לא... מה משאין? אומר הירושלמי, אם אנחנו מקלים בעד מפי עד, וזאת משנה מפורשת, שמקלים בעד מפי עד, אומר הירושלמי, מאותה סיבה צריכים גם להקל במפי כתבה. ואם כן מצאו כתוב בשטר, אמת פלו מנהלת פלו, אני רביל מי אמר, משאים את אשתו. הכל טוב. ומתנית המסער לרבי בון, ברקן, יפה כוח עדים כוח אשתה, וכוח אשתה וכוח עדים שעדים שאמרו, מת פלוני, נהרג פלוני, משאים את אשתו. זה רק אם אמרו, שאם מצאו כתוב בשטר, אין משאים את אשתו. שהרי בזה יפה כוח עדים וכוח אשתה. כלומר, זאת השאלה, מצאו כתוב בשטר, מת פלוני, משאים את אשתו או לא משאים את אשתו, מחלוקת המורים. מה נקודת המחלוקת בין רבי ירמיה לרבי בון? לכאורה רבי ירמיה טוען טענה יפה מאוד בסברה. אם מצאנו שמקילים בעדות עיגון שמסיעים עד מפי עד, למה שלא נגיד גם מפיהם וגם מפי כתבם? שאלה מצוינת. מה הייתם עולים עליון? איך יכול להיות שעד מפי עד יהיה קשר, ומפי עד ולא מפי כתבם לא יהיה קשר? מי יכול להגיד שמפי אמא לא מפי כתפן? וכנראה לא איזה פשוט בתנאי של עדות הזה, פשוט בעצמו. אין כאן אגדת עדים. כאן באמת עולה מהשוט הרית. תסתכלו בשוט הרית, סימן צד צדיזיים, יש לכם? יש? דעתם כשבודקים אותו בבית דין, הוא מרכין ראשו, כאילו הוא מדבר להם דומה בעדות אישה, דעה כאילו ברבנן. וכל שכן היא מדבר להם על ידי הכתב ביותר, ביותר היא חשובה כתיבתו מהרכנת ראשו. אבל חתימתו בשביל שלא חתם בבית דין לעולם, אם הלך דלא חשיב עדות כלל. ומה אתה מדבר כתיבה שכתב בפני בית דין, שנראה כאילו מדבר להם בכתיבה שכתב וכתב משטר ולא אמן עצמו. הרית אומר כאן דברים מפורשים. אתה רוצה להקל בעד מפי עד תקל. הוא עומד כאן עד בפני בית דין ואומר, אני שמעתי ממישהו, אתה יכול להקשיב לזה כעדות. זה לא עדות שקשרה מדאורייתא, אבל אנחנו יודעים שמכירים באישה. זה בתנאי שיש עדות, אם הוא מרכין את ראשו לפני בית דין, כיוון שהוא מילא. אם הוא כותב לפני בית דין. כל הדברים האלה אני יכול לקבל בעדות אישה שאני מכיר בה. אבל אדם שרק כתב שטר ושלח את השטר הוא לא מופיע לפנינו, לזה אין שום כן העדות, זה לא נחשב שום דבר, אין פה כלום. ולכן גם אם אני מקל בעיגון בדבר הזה אני לא מקל. זה נשמע קצת פלא, אבל תכף אנחנו נבסס את זה. רבי בון סובר אם כן שמפיהם ולא מפי כתבם, זה אומר שאין כאן גדר עדות, בעוד שרבי ירמיה סובר שמפיהם ולא מפי כתבם זה איזשהו פסול בעדות, כמו עד מפי עד, כמו אישה, כמו כל מיני דברים כאלה, זה רק איזשהו פסול בעדות שלא הייתה הגדה, לא היה חפצה של הגדה, הנה, כאן דרך בעדות אישה אני מכיר. בעוד שלרבי בון אין כאן כלום, אין עדות, אין שבא. ולכן גם אם אני אקל בכל הדברים האלה, אני לא אקל במפיהם ולא מפי כתבם. אני יודע שבינתיים הדברים נשמעים מתמוהים, עד שאני קורא לבעל העיתור, ושם נדמה לי שאולי נמצא פתרון, וכשאני ראיתי את זה, ססתי על זה כמוצא של הרך, ססתי על זה עד שראיתי את האור זרוע, ונדמה לי שקליתי את זה גם בו, ואחר כך גם ברמב"ם אולי, אבל בבעל העיתור ובאור זרוע קליתי את זה במפורש, אז אני רוצה שנראה את הדברים שוב. נדמה לי שלכן נתתי רק חלק מבעל העיתור שמתחיל לרבן מיעקב, נכון? מי זה רבנו יעקב? רבנו תם, שדיברנו כולם. ורבנו יעקב אמר, מנהג הוא לשלוח באיגרת. אנו הולך מפיו לא מפיקרה, נתנו תמוץ אחד של הגות השריר ומורדכי, שזה בנפשות, נתנו תמוץ אחד של היא, שכל הרואי לדירה היא גילה מעקבת בו, וכולי וכולי וכולי. עכשיו נראה איך נסביר את זה בעל העיתון. מנהג הוא לשלוח באיגרת, ועד הירושלמי, כגון עבודי המנהל מהו להעלות משטרות ליחסים, שכתם ביום שמת פלוני, לבת פלוני מפלוני. ועד מי שהרצות המקבל לא רואו להגיד, וכו' וכו' וכו', אין לי להנקם את מונה, נעשו את זה. והוא אומר לו, תם ילד, דוד ומכתר, דאו לב פעל אגדאי, ולא ידיע פעל אגדה. ולא מצילי ממנו, זה כתב ידיע, אבל איך אתה ידיעין על מצילי מחקה, כיוון שראו להגדה, המים על הכתב ידיע, וקשר, ותם ילד אחד ושניים, שכותבים עדותם ומודיעים למעליהם. נותן כאן בעל העיתור שני הסברים ברבנו תם. לפני שני הסברים נחזור על הקולה הגדולה של רבנו תם, שאדם יכול לשלוח עדותו לבית דין בכתב. ובכן, מה זה מפיהם ולא מפי כתבם? זה בדיני נפשות, לא, סליחה, זה המון בכלל. אז מה זה אם כן מפיהם ולא מפי כתבם? נותן כאן בעל העיתור שני הסברים למפיהם ולא מפי כתבם. מה שני ההסברים שהוא אומר? הראשון! מה? מה פתאום? חס ושלום. כמעט אני מנצח חוץ. שום פנים. הראשון שהוא אומר כאן, כשזה מפי כתבם, כשזה מופיע כדבר אגבי ולא כעדות עיקרית. כלומר, מצאנו שטר שכתוב בו ביום שמת פלוני, לבא פלוני מפלוני. שוב, לאנשים לא היה לוח מסודר. לא כולם ידעו שהיום, לא יודע כמה, 17 בפברואר, החשוב. כן, לא, אנשים לא בדיוק היו להם תאריכים מסודרים. לכן רצו לכתוב על איזושהי הלוואה שפלוני לבא 200 זוז מפלוני, אז קבעו תאריך, מה התאריך שקבעו? ביום שמת פלוני. כלומר, זה התאריך, התאריך הוא יום שמת פלוני. הוא מגיע שטר הלוואה לבית דין, מה אומרים בית דין? זה קודם כל סימן שפלוני מת, אז הנה אפשר להתיר את אשתו. אומר על זה בעל העיטור, מוריי ורבותיי, מפיהם ולא מפי כתבם. אתה לא יכול לקבל עדות בבית דין שכולה רק איזשהו משהו אגבי שאף אחד לא יתכוון לכתוב את זה בתורת עדות. זה קצת דומה לאחד התירוצים שמופיעים בתוספות עצמנו, שאם התכוונו לכתוב משהו בתור עדות או לא התכוונו לכתוב אותו בתורת עדות, אם רק סימנו את זה כמראה מקום, זה אין לזה גדר עדות. כך מסביר בעל העיטור את רבינו יעקב. הפסול שמפיה ולא מפי כתבם זה לא שאתה לא תכתוב את העדות, תכתוב את העדות שתלך למדינה, הכל טוב, אבל תכוון לעדות, ולא שזה יהיה איזשהו מראה מקום שאתה אמרת ביום שמת פלוני לבא פלוני מפלוני ועל פי זה אני פסק לדעת שמת פלוני. זה לא, זה מה שרבים. אומר בעל העיטור דבר נוסף והוא יותר מעניין, דהו לא דמיה לעדות בכתב. מסתבר עד מי שחזור לדעתי זה טעות, כתבתי לכם את ההגעה שלי?
אולי צריך לומר דה ירושלים.
כן, אני חושב, מסתבר דהי דה ירושלים. הירושלים שבא למי שחזור זה לא מתאים בכלל, זה מתאים לירושלים דיוונות, כן, שגם הוא מדבר עליו קודם. לא דמיה לעדות בכתב, דהו לה בגדיי, דה לא ידוי עבר בגדה. זה לא מצא ממנו, זה כתב ידי, אבל רק ידי ידין, אני מצא ממך ככיוון שראוי להגדה, עמי קיימה, זה כתב ידן, בקשה. לא, תראו איך הגענו בדיוק לאן שרצינו להגיד. במקרה לגמרי. בואו נקרא עוד פעם את הירושלמי היקר שלנו. ביבמות. מצאו כתוב בשטר מת פלוני נהרג פלוני. מה שטר? מי שטר? לא כתוב שם כלום. מצאו פתק, כתוב בפתק מת פלוני. מי כתב? אתה יודע מה? אתה יודע פרטים, זה שכתב, מישהו כתב, מישהו לקח אחריות? מצאו, כתוב על איזה פתק שפלוני מת. זה גם כן עדות? זה שטר? אומר בעל העיטור בשיטת רבינו תם, זה נקרא מפיהם ולא מפי כתבם. למה? ונגיד שכן כתובים שני שמות, אנו החתומים, מטה פלוני בן פלוני בן פלוני בן פלוני בן פלוני בן פלוני, חתומים כאן על השטר שפלוני מת. למה זה יותר טוב? מי סתם פתק אנונימי שמצאנו? מה? אפשר לחקור אותם. שוכים שאמרנו את זה בשם השטר בשם רבינו תם. גם עובדת לחומית לעניין הזה, דבר העיתור. כלומר, עצם העובדה שניתן לחקור, זוהי כבר סיבה להם. אפילו אם אני לא חוקר. ניתן לחקור, מישהו לוקח לאחריות כשהוא רושם. מישהו רשם פתק, רבותיי, זה נשמע אמין כמו טוקבק ממצא. מה גורם לרדידות של הטוקבקים בכל השבוע? מה הדבר העיקרי שגורם לרדידות של הטוקבקים? אני שואל אתכם, מה? מה? האנונימיות, שאדם לא חייב לכתוב את השם שלו. אם אדם היה כותב את השם שלו, היה קצת יותר חושב לפני שהוא כותב את המילים. ברגע שאדם לא חייב לכתוב את השם שלו ויכול לכתוב כל שם שהוא רוצה, אז הוא יכול לכתוב את השטויות הכי גרועות שלו. כלומר, אם אתה רוצה לקחת אחריות על הכתיבת הכתוב שלי, מצאת משהו ולא ידוע מי, מוריי, רבותיי, מפיהם ולא מפי כתבם. כל זה נכון מפיהם ולא מפי כתבם הרגיל, אבל הרי בעדות אישה אנחנו מקילים. רק לרבי ירמיה. בואו נראה את הרמב״ם. רמב״ם בהלכות גירושין, פרק י"ג הלכה כ"ח, זה החלק משיעורי הבית, אומר הרמב״ם, מצאו כתוב בשטר, מת איש פלוני בן פלוני, או נהרג איש פלוני בן פלוני, ונודע שזה כתב ישראל. הרי זה תנסי שם. מה אתם למדים מהעובדה שכתוב ונודע שזה כתב ישראל? מה ניתן ללמוד מהמהר? מה? שאף אחד לא יודע מי כתב. רק ידעו לנו שכתב את זה יהודי. נקו. כתוב בעברית, אני לא יודע מה, אפשר לשער שכתב את זה יהודי. אני לא צריך לדעת מי כתב. כלומר, מה שקרה כאן, הרמב״ם פסק כרבי ירמיה, אבל הרמב״ם פרש את הירושלמי כמו בעל העיטור. שמה שכתוב מצאו כתוב בשטר, מה זה מצאו כתוב בשטר? שטר אנונימי שלא ידוע מי כתב אותו. לשיטת רבינו תם על פי בעל העיטור, בניגוד לכל השיטות שאמרנו מכל המגעות המורדכי והגעות אושרי והערי וכו' 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 וכו', לשיטת רבינו תם, הפסול היחיד של מפיהם ולא מפי כתבם, על מה נאמר? אחד ושניים. או על משהו שנכתב בצורה אגבית, כלומר ביום שמת פלוני, לבא פלוני מפלוני, או על שטר שאני לא יודע מי כתב. על זה נאמר בכלל מפיהם ולא מפי כתבם. אני הייתי אומר, החידוש הזה כזה מפליג, שאני הייתי אומר שאולי תלמיד טועה כתבות, בגלל שזה נראה לי חידוש כל כך מפליג. אבל הבעיה שמצאתי דברים כאלה, גם באור זו, אז אם יש לי גם בעל העיתור וגם באור זו פה וגם רמב״ם, אז מה אני אגיד? אני קורא באור זו, סימנת, דווקא שצריך להרגש לכם, נכון? ירושלמי שלהי יבמות. עצו כתוב בשלב את פרמילה כבר ירמי ירמי המסיר, אשתו יש?
לא.
אין?
לא.
לא הבאתי? אוי לא, אוי. בסדר, אז אני אקריא קצת. ירושלמי שלהי יבמות. זה אור שבוע וחזבוע, מי שרוצה, חלק א' סימן תף ריש צליפה. רבי ירמי אמר מסיר את אשתו, רבי בון בר כהנא אמר אין מסיר את אשתו. מתיתי מסיים לזה, כולי מביא את כל הירושלמי. ונראה בעיניי אני המחבר. מי זה אני המחבר? פעל האוזרו, רבינו יצחק מבינה. ונראה בעיניי אני המחבר, דהכי בירושו, מצאו כתוב בשטר, אני ראובן עד שבית שמעון. מי זה ראובן? מי זה ראובן? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע מי זה ראובן. גם אני לא יודע. שם אלמוני שאיש הם לקבים. זו יושב. הרבי ירמי אמר מסיר את אשתו. תבדיקו לה מתוכו מה שאכפת עליו, מספר הקלטה עליו בתחילת. והוא אומר בהמשך, הוא הדין שיש לנו להשיע את משטר זה אף על גב דלא ידע מנו ראובן. כתוב על השטר. ומדבר התורה לא שרים עליו, אפילו הכי משום עיגון אמיתי. כלומר, איפה הבעיה? הבעיה קיימת בכך שכתוב כאן מישהו, ואני לא יודע מי זה. זה לא קיצוני כמו הרמב״ם. הרמב״ם אפילו לא כתוב מי זה. רק ידעו שמסורים. אפילו לא כתוב מי זה. כאן כתוב שם, אבל רק תדע מי זה השם, שאף אחד לא מכיר לו, אף אחד לא יודע מי הוא. רצו שם, ראובן, אני יודע מי זה ראובן. לרבי ירמיה משום ניגון היתימו, האור זרוע מחמיר מהרמב״ם בעוד דבר אחד קטן, והוא שוב פוסק כרבי בון בר כהנא. והוא אומר, בסופו של דבר, ייקח אם עשו כזה דבר, הוא אומר, אם בא מעשה לידי, איני מתירה להינשא. אבל איני אסרה להינשא, מפני שנראה בעיניי הלכה כרבי בון בר כהנא. נתניה כבתי בפירוש, אבל ברייתא דרבי ירמיה לא נפעל שכולי עלי. כך בעיניי דהלכה כרבי בון, כך תהיה בעיניי יצחק ברבי משה. רב על האוזן. נחמד מאוד, אני ממש אוהב את הפסוקים האלה, אני לא מתאים אותם לנושא, אני לא עושה את הנושא, אז מה כן? אבל לא, חשוב כרגע, משמע, מכל מקום הוא נוטה להחמיר בהלכה כרדיבון, אבל שוב אני חוזר, יש כאן הבנה דומה מאוד לבעל העיתור, אלא שהוא לא מסביר את זה ולבן אותה. הוא מסביר את זה לירושלמי, וגם בעל העיתור מסביר את זה לירושלמי. אבל בעל העיתור אומר ברבינו תם, שבעדויות רגילות שהן לא עדויות עיגון, זוהי משמעות הפסוק מפיהם ולא מפי מקטרם. אני חוזר לרמב"ם, ואני רוצה לעמוד על שאלה אחת לפני האחרונה בפרק הזה, יש לנו שני פרקים, אני מזכיר אותי. למשל כבר עד חמש. כן, אבל נגמור קודם כל את הפרק הזה. אני אעשה, אני אצטרך שיהיו קרבים. טוב, לעניין שלנו, אני רוצה לשאול את השאלה ברמב"ם. הרמב״ם מוסיף לנו עוד משהו שלא נאמר באוזרו ובעל העיתור. ואם כי זאת לשם הירושלמי, אני רוצה לשאול את המהותית. הרמב״ם לא אומר מצוא כתוב בשטר. אני רוצה לשאול איך זה גדר שטר. מצאנו כתב יד שכתוב פה איש פלוני מת. בואו נעזור את שאלת העדים. לדבר כזה יש גדר שטר? או אולי עדות שבכתב, בגלל שאמרנו שאין פסול של מפיהם ולא מפי כתבן. אני לא יודע, אבל מצאתי משהו שבאמת שלא הבאתי לכם במקורות, אני אקריא אותו גם כן בקצרה. מצאתי משהו בנימוקי יוסף. זה בסוגיה, מי שרוצה לרשום, זה בסוף ירמות, ובדפי עריף, זה דף מ"ו עמוד ב'. זה שם ממש על דף קוף כך ב'. ודף מ"ו עמוד ב' בנימוקי יוסף. אומר שם, אני מוקד, יוסף את הלבן על מצוא כתוב בשטר. שם עדיף מפיתה ירושלמי שם. ודווקא בשמתקיים כתב ידו של אותו עד, אין הוא מסביר שמדבר שם על עד, כתוב איש ולא נימת. דווקא בשמתקיים כתב ידו של אותו עד, קצת מפרשים ובכללם הרמה כתוב אפילו אינו מקויים. נקים שטרות רבנן וכולי. את העמד המסתבר הוא בעיני מוביל מי הוא כל כזה וזה ואין לו לדיין אלא מה שאין אחות. מחלקו ראשונים ועל הדבר הזה דן הנימוק יוסף מצאו כתוב בשטר והוא מבין שדובר על שטר שיש עליו עדים. איש פלוני מת. אמרנו לדעת הרמב"ם אין בכלל עדים, רק נודע שישראל תבוא. לדעת האור זרוע, יש אנשים, אבל אף אחד לא יודע מי הם, אף אחד לא יודע, כתוב ראובן, נו, לך תדע. מי זה ראובן? הנימוקי יוסף מאמין לזה שכנראה יש שתי חתימות, ושתי חתימות של אנשים ידועים. והוא רק שואל את השאלה. צריכים לקיים את זה גם או לא? השטר צריך להיות מקוים או לא? אפשר להבין שהמחלוקת עם חכמים מכינו בקיום או לא, אני נוטה לומר שיכול להיות שנקודת המחלוקת היא בשאלה החשובה ביותר שאני עומד לדון עליה היום. ואם השאלה אם יש לזה בכלל גדר שטר? אם יש לזה גדר שטר מבחינת התוכן? אנחנו יודעים מה זה שטרות. ניקח את השטרות שאנחנו מכירים, זה גיטים, נכון? שאישה עדות, שאישה עדות, וכן, שאישה מקרשת. שטר קידושים. שטר הלוואה, שטר הלכת. מכירים עוד שטרות? אני לא. אלה משטרות היהודים. גם אלה שטרות האלה צריכים לחלק חילוקים כאלו או אחרים, אבל מכל מקום אלה משטרות. כל דבר אחר אני יכול להגדיר אותו כעדות שבכתב, שאפשר יהיה להתווכח אם כשרה או לא כשרה. אבל זה לא שטר. האם כשכתוב בשטר מסוים פלוני מת, זה שטר או זה פתק? מה אתם אומרים? זה שטר או עדות שבכתב? הנה שטר, יש מקום כבר קיום, זה עדות שכתב, שמענו על קיום של עדות שכתב. זאת לדעתי שאלה מעניינת מאוד. ואני, כדי לדון עליה, מצאתי, שמחתי כמוצא שלל רב, כשמצאתי את ההגאות מורדכי הבא, ואגב, הוא נפל לידי לגמרי בישע חדל, אתם יודעים מתי? כשהכנתי את השיעור שבו שעבר, כי זה קשור גם לכל השאלה שם, של מי גובי קונטרי וטרי, בסוף, מה שדיברתי, הבאתי את הגאות מורדכי, סופו הגאות מורדכי, אבל מצאתי שם גם דבר אחר, שלא קשור לבי גובי קונטרי וטרי, והאמת היא שהסיפור שיש כאן זה סיפור שסיפרתי לכם בשבוע שעבר, בואו נספר אותו. שבמקרה יש בכם, פן יש בכם שורש פורי ראש של הענה ששכח את הסיפור בשבוע שעבר. ובכן, זה הסיפור, והוא מופיע לפנים. מעשה היה בשני בני אדם שהיו שונאים זה לזה. מופיע לפניהם?
כן? כן, כן.
והלך האחד והשחית על תילאי אחד, שיוציא לעז על ביתו של חברו שקידשה, והזכיר ידים שהיינו שקידשו. אתם זוכרים שמענו זה? כן? לא בדיוק על מקרה הזה, הוא שמע את חברו, אז מצא דרך נהדרת מה לעשות לחברו שהוא שומע. הוא יספר על ביתו שהיא נשואה, ואז היא לא יכולה להתקדם אף פעם. דרך נכרה בעבודת השם. כן? נמצא לפנינו. טוב, השחיל את תראה אחד שיוציא לעז על ביתו, וישחיצה והסתירים שהיינו קידשו וכתבו שטר לפנינו, חתומי מטה, שימו לב, ראשי תיבות האלה, אני החתום מטה, זה המקום שלי. בפנינו חתומי מטה, קידש פלוני את בת פלוני. היה אותו שטר מקוים בהנפק בשלושה בימים. וכולי 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 וכולי, אחר כך במשך כל התשובה הארוכה הזאת לקרות פה לך, אם עושים את כל הפגמים של השטר הזה, וכתוב כאן ואדם, הוא חזר לידים החתומים על השטר כמי שנחקרה קטן בבית דין, נמיינתי לבגמרה, ניתן בפרק, כמה תגידו פרק שבי לכתובות, אם כן, החינמי, הואיל והידים החתומים על השטר מידים שקידשה, אף על גב דאמרו מעולם לא חתמנו, מכל מקום ימנו לפול, שואיל בידיין בק, מידים לפניהם שאינו לכתב ידם. בסדר, בואו נעזור, העס זה כמובן מסבך לנו את הכל. בואו נניח שהעדים לא הכחישו. מה עולה מתוך דברי ההגאות מורדכי? אגב, אני כבר אומר לכם, זה מי שכתוב שם, הכל מורדכי זה לקט. מי שכתוב שם זה רבינו אביגדור כץ. כן, אחד מבעלי התוספות, רבי אביגדור כץ. אז מה שמופיע כאן כדבר מובן מאליו, בואו נעזור את ההכחשה שלי. עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה אותם עמדים, נכון? יש לנו כאן שטר קידושים, נכון? 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 נו, שמישהו יתנדב להגיד לא. לא, למה לא?
מה זה שטר עדית?
מה? זה לא שטר קידושים. שבעל אומר לאישה הרי את מקודשת. אלא זה שטר שבאו עדים ואמרו בפנינו קידש פלוני פלוני. זה נקרא שטר. זה עובדה. לא יותר מזה. כל עובדה שהיא, אתה יכול לכתוב על שטר, וזה כבר יהיה מסמך קביל בבית דין, אז מה זה מפיה ולא מפי כתבה? טוב, אפשר להגיד, אפשר, נתחיל להסביר את ההבדלים, על פי מה שאומר את הסוף עצמנו, זה היה צריך להיות החלק השני של השיעור שכנראה כבר לא יהיה. אבל, סתם עובדה, משמע, ניתן לכתוב על שטר, להכתיב שני עדים, לשים את זה בהנפק, הנפק זה מה שנקרא אישור של במותח תלת האפינה, כן, ואז יש לנו. עדים החתומים על שטר, כמי שנקרא את אותם בפני, נחמד מאוד. ממש מזל שיש לנו יהודי יקר, שמשמעו, רבינו שמחה, רבינו שמחה משפיידה, כן? אפילו, וכאן אני קורא, אני רואה את הקופיים, זה הקטע הבא, ואפילו אם יתקיים השטר בחותמה, והיה אומר רבינו שמחה, שאין העדות מתקבלת מתוך השטר כזה. ונתניה בתוספת הפרק שלי שכתובות, יפה כוח עדים מכוח שטר, שעדים אומרים, הוא מת פלוני, תנסה אשתו, כתב בשטר, מת פלוני, לא תנסה אשתו. רק עשינו בפשר משפט, אמר כתוב בשטר, מת רבי ימי אמר מסית, שטור, כל העניין זה משום עיגול, אצלנו לא שייך משום עיגול. בקיצור, מה זה כמו שכתוב בשטר? רבינו, שמחה, מוריי ורבותיי, מביאים בניגוד לכל מה שאמרנו קודם, מצאו כתוב בשטר, עם שני עדים חתומים, ושניהם ידועים. כתוב שם ראובן בן יעקב, וכתוב שם, אני לא יודע, שמעון בן יצחק. עם שמות המשפחה. ועם מספר הזהות, ועם הכתובת, ועם המספר האישי, ועם כרטיס האשראי, עם מה שאתם רוצים, הכל כתוב שם. הכל מזוהה. ועדיין אומר רבינו שמחה כל העסק, זה כל יש מיקום. אלא אם כן מדבר בעדות עיגול, ששם נחלקו רבי אליה ורבי מון. אבל מצאו כתוב בשטר, שכתוב יפה, כוח עדים מכוח השטר, אין שטר על כל מיני עובדות שאתה רוצה להעיד עליהן. בשביל זה צריכים לבוא לבדים להעיד עליהן. אין שטרות. כשבאים שני עדים ואומרים לפנינו כדי שפלוני, פלוני, לא שווה כלום, אתה רוצה תמיד שטר קידושי. שאגב, אני לא בטוח שיש פה עדים, שטר קידושי לא חייב שיהיו עדים. יכולים להיות עדי מסירה. אבל כאן אנחנו אם כן מוצאים מחלוקת חשובה ביותר, וזה בעצם המחלוקת המעניינת ביותר לאורך כל השיעור שלנו. בין רבינו אביגדור כץ לבין רבינו שמחה. שניהם ממשפחת בעלי התוספות, כלומר אנחנו מדברים על חכמי השכינה של המאה ה-13, כן? ואנחנו מוצאים את המחלוקת המעניינת ביותר לדעתי בביביהם ולא מביא את הרם. אם יכתב שטר על פי הלכותיו של שטר, על עובדה שהיא לא גט, לא שטר קדושים, לא שטר נכד ולא שטר נכד. יש לזה תוקף או אין לזה תוקף? שוב אני מזכיר לכם, בירושלמי נחלקו ועל הכולה של עיגון. זה כרגע לא קשור לכם. וכאן נחלקו הנה רפת בשאלה הזאת, אמרתי אולי זאת השאלה גם בנימוקי יוסף, כשואל אם צריכים קיום או לא צריכים קיום, אם זה גדר שטר או זה גדר של קדושה. מכל מקום, מוריי ורבותיי, אני חוזר כאן ולצערנו, הספקנו חלק אחד בתוך שלושה, מה אני עושה? אולי אתן עוד שיהיו כללים מחר, אולי נקשור. לא, כנראה לא, אבל אם זה היה שיעור כללי הראשון שלי, אז הייתי נותן את השיעור כללי השני על הדברים שלא הספקנו, אבל כל השאר הסברתי רק הכיתה שלי. ובכן, אני חוזר לעניין שלנו. אנחנו דיברנו היום על שאלת מפיהם ולא מפי כתבם, על שאלות יסוד במפיהם ולא מפי כתבם. כל הסיכום שאמרנו מקודם, כבודו במקום המונח, לא נחזור עליו כדי שלא להדריך על הסיכום. אבל נסכם רק את החלק השני של השיעור, שלעניות הבנתי הוא דווקא חלק היותר מעניין. והוא, השאלה, קודם כל, אנחנו חוסרים לשיטת רבי מתם, שחלק עם עוד מחלק הקודם, בשיטת רבי מתם, למה מועיל שכותבים איגרת ושולחים אותה לבית דין, הרי יש כלל מפיה ולא מפית לך. הבאנו שיתכן שזה מעט בדיני נפשות, והבאנו את האפשרות של כל הרוי לבילה עם דן מרכבת בו, וכאן הבאנו שני תירוצים נוספים חשובים יותר לעניין הזה, והם תירוצה של בעלה איתו. מה פסול מפיה ולא מפית לך? או, שדבר יהיה כעדות אגבית, ולא כמשהו שמישהו מתכוון למסור אותו, ביום שמת לא נהידה, לא נהידה, מה זה שטר הלוואה? שטר הלוואה, נקטור, תאריך ביום שמת פלוני, מכאן אתה למד שפלוני מת. והשאלה השנייה שמבחינתי הייתה מעניינת הרבה יותר, היא שמדובר על שטר שיש בו עד אנונימי, שאיש לא יודע מי הוא, זה נקרא מפיה ולא מפית לך. למה? כי אי אפשר לחקור, אין מי לחקור, וזאת מסורה שאמרנו מקודם בשם השח, ורבן אותם. כי אי אפשר לחקור. יש לך שם שאתה לא יודע מי הוא, מה אתה עושה עם זה? סתם שם, זה טוקבק. זה לא שטר. אלה הם שני הסברים יסודיים שאמר אותם בעל העיתון. ראינו גם בראש הרוח את האפשרות הזאת, שכיוון שלא ידוע מי האיש שחתום, לא ידע, לא ידעין על מה לא ראובן, כמו שמרדים, לא ידעין על מה לא ראובן, כיוון שאנחנו לא יודעים מי זה, אי אפשר לסמור עליו. הוא עצמו טוען, הוא עצמו מדבר לגבי עדות בעיגון של אישה, הוא עצמו תולה את זה ולחלוק את רבי ירמיה ורבי בון, והוא נותן לחומרה ולפסוק כרבי בון. יהודי יקר עד מאוד, והוא לא פחות מהרמב״ם, מקל מהאור זרוע בשני פרטים חשובים. קודם כל פשטו דברי הרמב״ם הלכות גירושין, שאפילו לא רק שלא יודעים מי הוא ראובן, אלא שאין בכלל שם על השטר הזה, גם כן אפשר לקבל אותו דיגון. וכמובן, עצם העובדה שהרמב״ם עושה כרבי ירמיה ולא כרבי בון, כלומר בעוד שהאור זרוע בתקופו הרב אמר לנו שהאישה הזאת אני לא אומר לה שתנסה ולא אומר לה שלא תנסה, כן, בתקופו הגדול הרי הרמב״ם אמר תנסה. כלומר יכול להיות שטר בלי ידועות בכלל, אבל זה לא קשור לדיני שטרות רגילים וגם לא לדיני ידועות בכתיבה, זה רק לדיני עיגון. אבל בעל העיתור דיבר גם על שטר רגיל, אני מזכיר לך שהשטר הפסול במפיה ולא מפקטמם זה כשאנחנו לא יודעים מי יעד כי אי אפשר לחקור אותו, או כשהסיפור מופיע בצורה אגבית. וכאן התגלגלנו לשאלה האם הדבר הזה כמו שעולה קצת מלשון הרמב״ם, אני לא בטוח, יש לו בידר שטר, או המילה שטר כאן כמלה פדק, מה אם זה שטר או עדות שבכתב? ראים את ההתלבטות בנימוקי יוסף, יש בסדין קיום או אין בסדין קיום? אבל האוצר הגדול ביותר שאותו גיליתי וססתי עליו כמושא של הרב, זה ממש הגאות מאוד בגלל זה, אני ממש ממליץ לכם לשנן אותו בעל פה. לא צריך כל הסיפורים, אבל לשנן בעל פה את המחלוקת הזאת, זאת נראית לי המחלוקת היסודית ביותר הקיימת. חתמו שני עדים עם השמות שלהם, עשו קיום שטרות בשלושה, כתבו את הכל ככל דיני שטר, יש לנו תאריך ויש לנו כל מה שאנחנו צריכים, כתבו לעשות את עובדה ששני עדים הכחישו ושהקבל עדים הכחיש ושיש רשמי גם מקום תאותי, בואו נעזור. אם כתבו כזה שטר לדעת רבינו אביגדור כץ, יש לנו עדות שהבת הזאת היא אשת איש. לעומת זאת טוען רבינו שמחה משפרה, מעולם לא שמענו שטר הזה. שטר זה אך ורק דבר שנעשה לקניין, עם קניין בממונות, עם גידים ועם קידושים, והחידוש היחיד שאנחנו מקדים בשטר, עדות מהו? שטר הלבן. מה נשתנה באמת שטר הלבן מכל השטרות שבאו? מי שלך שאתה אומר לי ששטר זה רק מחר או רק גט או רק קידושים, אז אני אומר שטרות קניין. אבל אם יש שטר הלבן, אנחנו שלא יהיה שטר על קידושים, לא שטר קידושים, לא שטר קידוש, שטר על קידושים. במה נשתנתה הלוואה מהעובדה שפלוני קידש את פלונית? שאלה, תענו תשובה ואתם יד משוכרים. הגיע כבר הזמן, הגיע הזמן קיום אתכם. מה?
יש מתחייב.
גם כאן יש מתחייב יכול. מה? משהו אחר יותר ידוע. מה? שלא, תנעול דלת בפנינו. דמרה הפרושה. אבל גם הדבריך נכונים מאוד, ייתכן ששטר זה שטר דווקא מידת מתחייב, הבעל המאור המפורסם שהבאתי לכם, וכל אותם דברים יקרים שהם צריכים לעמוד עליהם, ואין אדם יוצא, אם חזל אומרים את אדם יוצא מן העולם חצי תאוותו בידו, הרי באנו נתקיים את אדם יוצא מן העולם ושליש תאוותו. שוב, מי שכל הקודם זוכה בחלק הזה, וכל השאר יקבלו מאשר את החלק הזה.